נתייחס אולי לברכת התורה. יש שלוש ברכות, שלוש ברכות המצווה, אולי המצווה היחידה, פנומנה מאוד מאוד נדירה, שיש שלוש ברכות המצווה. בדרך כלל יש ברכת המצווה אחת. לפעמים שתיים, אבל זה פרסומי ניסה, שעשה ניסים לעבוסינו. ויש גם תופעה אחרת מעניינת, הניסוח, התחביר. בדרך כלל התחביר של ברכות המצוות מאוד מאוד מקוצר, מאוד ישר. לשב בסוכה, אל נתין לנו לב, למד א', למדנו את זה מסכת פסחים, אבל הנה כאן יש ברכות מאוד ארוכות. והמסר הוא שאי אפשר, אי אפשר לתמצת את החוויה הזאת של תלמוד תורה בברכה אחת. יש יותר מדי פינות, יותר מדי אלמנטים, אספקטים, צריכים שלוש ברכות, כשכל ברכה מתייחסת לאלמנט אחר והיבט אחר. וכמובן, אנחנו לא סתם מברכים על המצווה, אנחנו קובעים מודעות איך ניגשים למצווה דרך הברכות. יש את הגמרא המפורסמת שלא בירכו בתורה תחילה, שלמה נגלו בבית ראשון שלא בירכו בתורה תחילה. וכמובן, העונש של החורבן זה לא בגלל חוסר כוונה בברכה, אלא שבלי ברכה, אז התורה יכולה להיות בלתי ממוסגרת ובלתי מכוונת. והתפקידים של הברכה זה לקבוע טון ולייצב את המודעות שלנו. אז בואו נעבור על שלוש הברכות בקצרה. ברכה ראשונה היא הברכה הקלאסית, ברוך אתה השם, אלוקים המלך העולם, אשר קידשנו ומצוות וציוונו. מה שמעניין בברכה זה הביטוי והמילה. אני חושב שהברכה תהיה ללמוד תורה, ויש גרסאות, אבל הגרסה שלנו, אני עוסק בגרסאות שלנו, לעסוק בדברי תורה. מה הכוונה של לעסוק בדברי תורה במקום ללמוד תורה? כאן הייתי מושך לשני הכיוונים, עם כיוונים הפוכים, וזה כמובן כל החוויה הנדרת של תלמוד תורה, שיש הרבה פינות, ויש הרבה סתקים, יש הרבה מקומות, כל אחד מוצא את תורתו ואת חלקו. מצד אחד, הלשון של לעסוק בדברי תורה, מלא דמיונות ותמונות של עמלות בתורה, ועבודה בתורה, והשקעה. ללמוד תורה זה אדם שיושב וקורא ספר. לעסוק בדברי תורה זאת ההתעסקות הגדולה, שאנחנו מקדישים את חיינו ומשקיעים את כוחותינו, וכפי שרש"י אומר בתחילת פרשת בחוקותיי, בחוקותיי תלך ובמצוותיי תשמעו ועשיתם אותם שתהיו עמלים בתורה, וזאת עמלות בתורה. וזה דורש השקעה מסיבית פיסית. אני רואה פה שיש אנשים עייפים, אני כמעט לא ישנתי, אני שעה אולי. אני אמשיך אנסה, כי הם חיינו וערך ימינו, כי אני יודע שיש חג שבוע, ואני אצטרך להתמסד לתלמוד תורה, שקדוש ברוך הוא יעזור לי, תן לי את שם מסיעת דשמיא, כוחות. אם זה סתם איזה משחק בסקטבול שהייתי מוזמן, הייתי הולך לישון, מעדיף לישון, אבל זה לא... ולא רק השקעה פיזית, השקעה מנטלית ורגשית, ושאתה יודע שאתה מסתובב בעולם שלנו, ויש לך עול עליך, עול מצוות ועול תלמוד תורה. שאתה חייב ללמוד תורה, וזה אולי דבר שצריך לפלוש יותר. ולהתחלחל יותר למודעות הציבורית. בואו נגיד ככה, הבשורה של בחור ישיבה, ישיבת הסדר, הבשורה צריכה להיות בשורה חדה. אתה לא דתי אם אתה אינו לומד תורה. כמובן, יש הרבה הרבה אבלס לאמירה הזאת, אבל האמירה המרכזית הזאת היא צריכה להיות מאוד מאוד ברורה. אדם יגיד, אני מקיים כל מצוות שעדנז, זה לא מעניין אותי. 612. אני מגיע לכל המצוות, סוכה. לא היינו מגדירים את האדם דתי, כמובן, יש הגדרות שונות, אבל כולנו פה בכיתה נסכים שמה זה להיות אדם דתי? לקבל 613. לא כולם מצליחים מכולם, לא כולם עומדים מכולם, אבל אדם לא עושה סלקציה. זה הקדוש ברוך הוא עשה סלקציה, ואנחנו מקיימים לנו. אנחנו לא בוחרים. זה לא מסעדה. אז באיזשהו שלב, בתרבות שלנו שכחנו שלימוד תורה זה גם נשכח מהתלמוד תורה כנגד כולם וכל הדברים היפים, זה מצווה. אדם דתי היה מתבייש אם שאלת אותו איפה לולה, לא לקחתי השנה, אין לי לולה, שכחתי, כן, הוא מתבייש. כי זה חלק מהפרופיל הבסיסי שלו לקחת לולה. אז למה אין לנו את אותה בושה? אני לא מדבר על כמות ואיך לומדים ומה, איך אני אמר ואיך אני מאמין, גם מי שלומד שעות, גם מי שיושב חצי שעה, בזה יש מקום גדול לתיקון. הוא מתחיל אצלנו, שצריכים לדעת שכל אחד חייב ללמוד תורה כפי כוחו, וכוחו זה כמובן במרכאות, כוחו, מצבו, מציאותו. ורבותיי, ברור לכם שההצלחה בלימוד תורה תבוא רק עם השקעה והתמסכות, אחרת העולם הזה לא תומך ללמוד תורה. מי שחושב שילמד תורה ככה בנוכחיות, כשהלוח מזמין ושזה מתאים, לא ילמד תורה. זה אי אפשר. החיים שלנו, חוץ מקורונה, יותר מדי מהירים, יותר מדי לחוצים ורודפים ממקום למקום ורצים ממקום למקום. זה רק אדם שאומר סטאפ, ופה אז אני קם בבוקר בחמש לפני שהיום מתחיל, או שנשאר בערב ומוצא את הזמנים. אחרת העולם לא נותן לנו. מי שרוצה ללמוד תורה, באמת, באמת, שיהיה חרדי. אני בגיל 27 הוציא אותי להיות רע, ואז הפך להיות אמר דאורייתא. לא הייתי בבני ברק, באמת, הייתי יושב 20-30 שנה, לומד, 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 לא זום ולא שמום ולא שיעורים ולא נסיעות ולא לומד ועוד, ואולי בגיל 98 הייתי נמנע כאיזה רב מקומי בבני ברק, אבל הייתי תמיד חכם. אז גם אני נמצא באתגר הזה, למצוא ולתפוס את הזמנים. אז מצד אחד, על עסוק בדברי תורה, מכיל את ההתעסקות ואת ההתמסכות. מצד שני, זה שהברכה מנוסחת כלעסוק, בעצם מזיז את זה מלימוד תורה פורמלי, גם לחוויה תורנית. מי שאינו נמצא ליד ספר, או ליד אינטרנט, שירשו באינטרנט. זה התוספות בדף י' וברכות. תוספות שואלים, שאלה מפורסמת, למה כשמפסיקים לקיים מצוות סוכה וחוזרים לסוכה, מברכים עוד פעם לשבת בסוכה, למה כשמפסיקים בתורה, וחוזרים אחרי כמה שעות, למה מברכים עוד פעם ברכת התורה? תוסס אומר, פחד יותר שאדם שעוזב את הבית מדרש לא מתייאש ממנו. ויש שתי משמעויות לתוספות. משמעות אחת, תמיד מייחל לחזור ולבית המדרש. משמעות שנייה, שגם כשהוא בחוץ לבית המדרש, כל אורח חייו מנוהל ומתאים למה שהוא למד בתוך בית המדרש, וזה אסוציאציה ואפליקציה. של לימוד תורתו, אז גם כשהוא מחוץ לבית המדרש הוא עסוק בתורה, הוא לא, אינו לומד תורה, אבל יכול להיות אדם מוגדר כעוסק בתורה, ומוציא את הפרינציפים של תורה ואת הגרונות של תורה מחוץ לבית המדרש, אז הוא גם נחשב עוסק, אז אין כאן הפסק. אוקיי, זאת אומרת, הברכה הראשונה מנסחת לעסוק בדברי תורה, וניסוח הזה מזיז את זה לשני כיוונים הפוכים. הברכה השנייה מזכירה כמה נושאים חשובים, והרבנה השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, וכולנו מקווים שהתורה תהיה מתוקה, ההבנה פשוטה של והרבנה, הרי החמד מזהב ומפזרה, וכמובן רב לוחנצין סיפר לנו הרבה פעמים שכדי להגיע להרבנה צריכים באמת לעבור הרבה לעסוק. וכמובן, הרבה אנשים רוצים את זה הפוך, אני מוכן לעסוק כשיהיה מתוק. זה יהיה נעים שישמח אותי. וכדי להגיע לשמחת התורה, קודם כל צריכים לעסוק הרבה, עם הרבה סבלנות. וכמובן, אני עכשיו מדבר לא מה ששמעתי רב לוחנצין, כי רב לוחנצין לא היה מבין את זה. צריכים אולי קצת לשנות את הנוסח, את הסמנטיקה. אני אף פעם לא חושב שאף אחד פה בחדר ימצא תורה ככיף, או זה כיף, זה משמח למור. כי גדלנו בעולם שכיף מזוהה עם מנגל, משחקים, טיולים, נופש, בריחה, חופש, סרטים. זה נחלתנו, זה הכיף שלנו. אז באיזשהו שלב צריכים להחליט איזה חיים אתם רוצים, כיף או משמעות. כיף לראות סרט, אחרי כמה שעות, מה זה עושה לך כלום? אתה רוצה, זה כיף לראות את המרדף, לראות את השחקנים. מה זה עושה לך? איך הספורט באמת משנה לך את החיים? זה כיף, זה טוב, זה נעים, זה... אתה לא יצא עם משהו. משמעות זה, יצאת משמעות, ראית עכשיו, קראת משהו, דיברת עם מישהו, שמעת משהו, זה נותן לך לא רק בעולם הדתי, נותן לך משמעות, תוכן. אז צריכים לשנות את עצמנו, אני חושב, שאנחנו מחפשים חיים של תוכן, כמובן כיף זה טוב, באיזשהו שלב, אתה הופך לאדם כל כך תוכני, שזה כיף לחפש תוכן. כי ברגע שאין לך תוכן, אתה מרגיש ריק. אבל צריכים לעשות החלטה כזאת, ואז התורה מאוד עריבה, אבל מי שתמיד מחפש ומייחל ומקווה שמצפה שהתורה תהיה כמו מנגל, אף פעם לא יהיה ככה. זה קשה, זה עבודה קשה. הנה אנחנו וצאצאינו וצאצאיצאינו, כולנו יודעי שמך, יש פה חלום גדול, שתוכלו ללמד תורה לבניכם, למשפחותיכם, החובה הבסיסית של תלמוד תורה חל, הוא חל על האבא או על הסבא. כל ההצגה הזאת של ישיבת הר עציון, כל המושג הזה, זה דיעבד, בדיעבד אחד גדול. אדם חייב ללמוד תורה בביתו. שרינו, ולא רק בתקופה שלנו, כבר מתקופת התנאים, ישוע בן גמלא, גמר בכ"א, אנשים לא יכלו. אבל לפחות משהו, לפחות בית של תורה, בית של תורה חשובה. כן, זה בהישג יד של כל אחד פה. לייצר אווירה תורנית בתוך הבית, של ספרים, של דברי תורה בצורה רצינית בשבת, של סתרים קבועים, לא חשבון חיים מאוזנים, אבל אפשר לשאול את זה בתוך הבית. וזה ישפיע. לפעמים כשאני מראיין תלמידים לישיבה, אז אני שומע ומרגיש, גדלת בבית של תורה. אני אומר לעצמי, נעשית שווי בנשימה. למרות שהרמה הלימודית שלו לא לפעמים כל כך גבוהה, אני שומע את העדים, את הטונים, את הפתגמים שאומר, בטח הוא שמע מאבא, היו הבנים שיושבו שם. הוא נחשף לתורה, הוא נחשף לעולם התורה, נחשף למושגים תורניים. אז אני רוצה לתת לכם קצת אופקים פה, קצת יעדים. למה להשקיע בישיבת הר עציון באיזה יום חמישי בצהריים, ערב שבועות, לשבת ולמוד עוד תורה? לאן כל זה מוביל? למה? למה זה חשוב? כי טוב, זה חשוב בעצמו. גם אם ידעת שזה יום האחרון שלך בעולם, זה יהיה חשוב. אבל החשיבות היא שאם תמשיך ועוד יום ועוד יום ועוד שבוע ועוד חודש ועוד חודש, אם אתה שבע עוד 20 שנה, יהיה לך משפחה בסגנון מסוים, תהיה אדם עם מטען תורני שיכול לשאול לאחרים. וכמובן, גם בתיכון, גם בבית ספר. כן, מאוד 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 חשוב. רבותיי, בן תורה, חלק מבן תורה, שהוא תומך את המורים של ילדה. שם כל כך הרבה ביקורת, מה הרב אמר, אני כן מסכים, לא מסכים. תקשיב לי, שמעתי הרבה דברים שמחנכי ילדיי אמרו שאני לא מסכים. ומה אמרתי? שום דבר. מבחינת חינוך, יש אנשים שהופכים את הסדר. קודם כל, אמונה תמימה, קבלה, התרגשות, התלהבות מנושאים תורניים. אחר כך, חשיבה ביקורתית. יש אנשים שכל כך מעוניינים להכניס חשיבה ביקורתית בתחילת החינוך, שזה בא על חשבון היכולת להתלהב. ברגע שאדם כל כך ביקורתי, אז הוא פשוט לא מתלהב משום דבר, כי הוא מבקר כל דבר, כי הוא יודע שכל דבר יש. קודם כל צריכים לבנות אמונה והתלהבות והתרגשות. אחר כך, בגיל 15-16, יבוא לזה מהזום 13, אולי ידעו, לא יהיו ככה אנשים עיוורים תמימים שמקבלים את הכל. זה לא הפחד הגדול שלי בתקופה שלנו. הפעם היחידה, אני זוכר, שמחיתי נגד מה שהילדים שמעו בבית הספר, יש הרבה הרבה דברים שלא הסכמתי איתם. עמדות פוליטיות, עמדות השקפתיות, אמרתי, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. כן, זה הג'וב של אבא, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי כמה שאפשר. כשאריאל שרון קיבל אירוח מוחי, אז זה היה אחרי התנתקות, אז היו כמה ריקודים בבית הספר. הילדים רקדו, כי הנה הוא חולה, זה חצו את הקף. לא יודע אם זה ההורים שהטיעו להם, או הילדים עצמם, זה אני חייב למחוב, זה כל כך אנטי, זה כל כך בסיסי, זה כל כך לא נכון בסיסי. אז לצוות, לקוות שנוכל לגדול צאצאינו וצאצאים לך בית ישראל, כלומר ילדי שמך, לומדי תורתך לשמה, דיברנו על זה היום, לא רק ללמוד לא, שלא לשמה, ללמוד לשמה, לדעת לחפש את הקדוש ברוך הוא, לדעת לחפש את שמו, ילדי שמך, לומדי תורתך לשמה, ברוך אתה השם, המלמד תורה לעמו ישראל, אנחנו מתייחסים לקדוש ברוך הוא, כאבא, כמלך, כיוצרנו, כגואלינו, כמלך כל העולם, כבעלינו, כבעל ואישה. תפקיד אחר של הקדוש ברוך הוא שהוא המורה שלנו, הוא הרבי שלנו, מלמד תורה לעמו ישראל. כשאדם לומד תורה, הוא לא רק לומד את התורה של הקדוש ברוך הוא. הוא לומד תורה עם הקדוש ברוך הוא. מניין שאפילו אחד, אומרת המשנה בפרקי אבות, שנאמר בכל המקום אשר הזכיר את שמי יבוא אליך ואחדיר, ברוך חברותא שלך. טוב, זה מילים יפות שהקדוש ברוך הוא עברית שלו, לא נמצא. צריך לחפש את סייעתא דשמיא בלימוד. להתפלל על סייעתא דשמיא בשם ליבנו להבין ולהשכיל לשמוע. ולהיות מודע לכך שיש יד תשמע, לפעמים אני לומד ואני נחסם ואני עומד בפני איזה קיר שחוצץ ואני לא יכול להתקדם וקשה וקשה ועוד פעם ומשקיע עוד פעם באיזשהו שלב אני מרגיש שהקיר נופל. והרים נפרדים ואני רואה משהו שלא יכולתי לראות דקה לפני כן וזה לא בגלל שיצרתי איזה אלגוריתם חדש להגיע, הרגשתי מישהו עוזר לי יש איזה מענק ונתינה שזה אחרי הגעת ומצאת, אני מוצא את זה רק אחרי. ססה נוחי למסכה כמוצא של הרב ברוך את השם, המלמי תורה להם או ישראל, שקדש ברוך הוא המורה שלנו. וכמובן נסיים בקצרה את הברכה של השם בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את הרתה ברוך את השם נותן התורה שמדברת שפי רף המנונה, זאת המעולה שבברכות. הברכה הזו לא רק מדבר על חוויית לימוד תורה, אלא הבחירה הגדולה של הקדוש ברוך הוא שהוא בחר בנו לקבל תורתו. הוא שיווק את התורה לכל אומות עולם. מה הכוונה שיווק? גם במשך 2,000 שנה, וגם מאותה ממה נתן להם צ'אנס אחרון לקבל את התורה, לא קיבלו. מה זה היה העולם שלנו בלי תורה? יש לנו הצצה על הדיספונקציה של העולם. מה זה לגור בעולם בלי תורה? תקרא ספר בראשית. מבול, מלחמות, הרג, קין, דינוזור, זה עולם כאוטי. ושברוך הוא הכניס תורה, כי אם חיינו וערך ימינו, חיי כל האנושות, אנחנו הזוכים הגדולים בתורה, כל זכות גדולה באה במחיר, אבל הוא בחר בנו, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ואולי כדאי כל אחד יחשוב קצת לעצמו היום, מה בחירה אומרת לו, כי התקופה האחרונה, היא לא הייתה תקופה שהרגשנו את הבחירה, כי כל המחלה הזאת היא מחלה שיתופית ומחלה אוניברסלית. אין הבדל בין יהודי לבין לא יהודי, מבחינת הפגיעות למחלה וגם מבחינת השיקום, כי צריכים לעבוד ביחד. מי שגר בחוץ לארץ, אם לא ישמור את עצמו, אז גם אנכים ידבקו, ואם אנכים לא ישמור את עצמו. כאן המגיפה הזו, בדרך כלל, כשיש משהו נגד עם ישראל, בארץ ישראל, טרור, מלחמה, פוגעות, הנה, השם בחר בנו, אנחנו עומדים בשלנו, וזה המחיר, והקדוש ברוך הוא יעזור. עכשיו יש משהו מעניין מאוד. זה לא אירוע ישראלי, זה לא... איך זה משתייך לתהליך הגאולה של חזרה לארצנו? צריך איזה קשר. איזה משתייך לבחירתנו? מה זה להיות אדם נבחר, כשבתקופה האחרונה הרגשנו, כמו כולם, עוד מספר, כן? גם מספרים, השטיח את העקומה ו... ברכת השם נותן התורה, וזה נסיים. לא נתן את התורה, אלא נותן, שכל דור הקדוש ברוך הוא נותן, וכל דור חייב לחדש, וזה המסר האחרון שלי. לא להתייחס לחג שבועות כאירוע סטטי, שסוכות זה אירוע סטטי. הקדוש ברוך הוא כיסה אותנו בסוכות, כמובן הקדוש ברוך הוא תמיד משגיח עלינו, אז אני מציין. גם פסח זה סטטי, סוג של סטטיות. אני חייב לדמיין, לא רק לציין. זה קצת יותר פעיל, אבל אני מדמיין את אותו אירוע בעבר. ראש השנה ויום כיפור זה לא סטטי. ראש השנה ויום הכיפור זה משהו מאוד דינמי. אם אני אחיה או אמות, מי שפל מי ערום. אני נמצא בחתיכת גורל. אני קובע את מעמדי, את מציאותי, את אישיותי, את חווייתי. אז בשבועות זה סוג של יום עדן. איזה תורה נוכל ללמוד השנה? איזה זכויות, איזה הצלחה נשיג בתורה? אם אני בשבועות אזכה לקבל את התורה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לנהל קבלת התורה. זה לא ביכולתו. הקדוש ברוך הוא יכול לנהל מתן תורה, להציע את התורה. אותו מדרש שכולם ככה, שזה כל כך מגרד. הקדוש ברוך הוא הרים את ההר ואיים עלינו. אולי זאת הביטוי הכי חריף שאנחנו צריכים לבחור בתורה. למה כל הדרמה שקדוש ברוך הוא יכריח אותנו לקבל את התורה? לא, לא יכול להכריח אותנו. לא יכול להכריח אותנו להגיד כן. אבל אנחנו חייבים להגיד כן. זה כמו האח הקטן שלך, אתה לא יכול, אתה יכול להכריח אותו להגיד כן. תפס אותו, מכה לו עד שהוא אומר כן. אבל אתה צריך שיגיד כן. אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להטיל עלינו תורתו, אנחנו צריכים לבחור את התורה. הוא יכול להושיט, הוא יכול לתת, הוא יכול להזמין, להנגיש, אבל בסופו של דבר יש מילה אחת שרק אנחנו מסוגלים להגיד אפילו תחת איום, ויש לו שאלה בתחת איום, זו שאלה כמובן של המר"ל ושל כולם. ובסופו של דבר, בלי שאדם פותח את ליבו, ובלי שאדם אומר כן, אין קבלת תורה, הוא לא יתקיים מחר. אז אנחנו לחשוב קצת עד החג גם. איך כל אחד יזכה לקבל תורה השנה, במיוחד השנה, במיוחד שיעור ד', במיוחד קורונה, במיוחד כל מיני אירועים, ומה הציפיות שלך, מה החזון שלך. אני מקווה לעצמי שלכל אחד יש ציפיות וחזון. בקריירה, בעולם, בעתיד, מה החזון שלכם בתורה. טוב, רבותיי, אני חייב.